אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
יאיר, תגיד, אתה מכיר את סלנדרמן?
מי?
סלנדרמן.
מנדרמן?
סלנדרמן.
מה זה השם הזה?
אתה יודע על זה משהו, על סלנדרמן?
על הסלנדרמן? אני מעדיף שלא לדבר על זה, זה רוצה לצמר מאוד בכל הגוף.
טוב, בסדר, תודה. היי, אני יובל פלוטקין ואתם מאזינים לענה להפיץ, הפודקאסט של ויינט שעוסק בקונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות ושלל סיפורים אחרים שעוברים מפה לאוזן. והפעם אנחנו מדברים על משהו עכשווי למדי, אז נחזור רק טיפה אחורה ל-31 במאי 2014. התושבים של וקשה, עיר עם כמעט 2 מיליון תושבים בוויסקונסין, לא הבינו מאיפה זה בא להם. באותו יום שבת, האימה כיסתה את העיר כמו ערפל. זה הסיוט שקם לתחייה. 3 ילדות נכנסו ליער, אבל רק 2 יצאו משם שלמות ובריאות. את השלישית הן תפסו בכוח ודקרו אותה 19 פעמים בסכין חדה ברחבי הגוף. הן כנראה חשבו שהיא מתה כשהן הסתלקו משם, אבל היא שרדה. היא זחלה חוצה על הזרדים והצליחה ללכוד את תשומת ליבו של רוכב אופניים שהזיק עזרה. אחרי 6 ימים בבית החולים היא התאוששה, אבל היה ברור שזאת רק תחילתה של ההשתקמות שלה. היא והתוקפות שלה היו רק בנות 12.
We had to prove ourselves
worthy. בחקירת המשטרה, הילדות הדוקרות סיפרו שהן עשו את זה בשביל לרצות את סלנדרמן. השוטרים בחדרי החקירה היו מבולבלים. מבחינתם, כמו גם מבחינת עיתונאים ובעצם מרבית האנשים בארצות הברית, היה מדובר בשם חסר משמעות. כמו שניתן לשמוע כאן בדיווח החדשותי הזה בעקבות האירוע בחדשות המקומיות בוויסקונסין.
As Jermont just reported, these girls apparently did this, thinking it would impress a fictional character they believed was real. That character is known as the Slender Man. He appears in many works of online fiction. In this case, the girls reported learning about Slender Man on a website called Creepypasta. That is a lot of weird terms right there, but Waukesha's police chief says parents need to learn these terms.
Yeah, because knowing what your kids are doing online really is the only way to keep them safe.
בצד שני, בשביל אין ספור אנשים, ובעיקר נשים, בעיקר נערות צעירות, הוא היה דמות מהלכת אימים ומסתורית, חצי אמיתית וחצי בדיונית. עורכי הדין של הילדות האלה, אגב, טענו שהן לא שפויות, ולבסוף חבר המושבעים בחר להפנות אותן למוסדות בריאות הנפש. הן היו רק בנות 12. זו הייתה התקיפה הראשונה שנקשרה באופן מובהק לסלנדרמן. אנשים שטוענים שפגשו אותו מתארים אותו ככה: איש רזה וכחוש, גבוה באופן חריג וחסר כל תווי פנים. הוא בהיר מאוד, לבוש תמיד בחליפה שחורה, ויכול להיות שיש לו יותר מ4 גפיים, אולי אפילו 20, תלוי את מי שואלים. אם תגגלו את השם שלו, תוכלו למצוא הרבה מאוד אזכורים, מיליונים, וכמעט כולם מהעשור הקודם. אבל עד לפני כמה שנים, לפני הדקירות בוויסקונסין, הכירו אותו רק מעטים. אלה שהסתובבו במקומות הכי אפלים ברשת. סלנדרמן נולד באינטרנט. בניגוד לדמויות מסתוריות אחרות, כמו המפלצת מלוך נס או ביגפוט, במקרה שלו אנחנו גם יודעים מי המציא אותו. בחור בשם אריק קנודסן, שכתב תחת השם הבדוי ויקטור, הזכיר אותו לראשונה בשנת 2009 במסגרת דיון בפורום באתר שנקרא Something Awful, משהו היום. כל מיני משתמשים תיארו שם דמויות בעלי מאפיינים על-טבעיים, והוא הציג את סלנדרמן וצירף אפילו תמונה, מעובדת כמובן, של הדמות הזאת לצד ילדים. ובשביל להגביר את האמינות הוא הוסיף שהוא מצא את התצלום בספרייה שעלתה מאז בלהבות, וששמו של סלנדרמן נקשר בהיעלמות בלתי מוסברת של ילדים. מכאן הסיפור הזה התחיל להתגלגל במרחבים העצומים של הסייבר. חלק מהגולשים אפילו יצאו לחפש את סלנדרמן בכוחות עצמם, ותיעדו את זה.
Hey, where are you going to be looking for us?
Slenderman. It's every little thing looks like him and I'm starting to see him everywhere and I'm dreaming about him.
Wait. No.
I'm actually so scared right now.
אבל באינטרנט קורה משהו מעניין. סיפורים יכולים להשתחרר די מהר מבעלותו של מי שהמציא אותם. קוראים לזה פנפיק, ספרות מעריצים. תוכלו למצוא שפע של סיפורים כאלה, לדוגמה להרי פוטר, וגם סדרת 50 גוונים של אפור התחילה בכלל כפנפיק של ספרי דמדומים. וכנראה שהתיאור והתמונות של סלנדרמן היו כל כך משכנעים שחובבי האימה בפורומים האינטרנטיים רצו להשאיר אותו בחיים. לא רק בסיפורים אגב, אלא גם בציורים, בתצלומים, בסרטונים ואפילו בתחפושות. וככה עם הזמן הדמות של סלנדרמן הלכה והתעצבה, היא התפתחה לכל מיני כיוונים שונים, בתחום הספרות העממית קוראים לזה ריבוי גרסאות, אבל גם שמרה על כמה מאפיינים קבועים. יש כאלה שניסו להסביר את סלנדרמן בכלל בכלים מדעיים, באמצעות תיאוריית הקוונטים, או טענות שהוא דמות רב-ממדית שיכול לנוע בין 4 או 5 ממדים שונים. ובשלב די מוקדם החלה להתלוות לו תופעה נוספת, סלנדרמן סיקנס, המחלה או התסמינים שסובל מהם מי שיצא לו להיפגש עם סלנדרמן. אלה כוללים דימום מאף, כאבי ראש, בחילות, הקאות, אובדן זיכרון, חולשה, דיכאון, חרדות קשות, פרנויה, ובמקרים קיצוניים יותר תחושות אובדניות. וככה לדוגמה, נערה צעירה יכולה לכתוב ברשת שהיא סובלת ברגעים אלה ממש בעודה מקלידה מדימום מאף אחרי שהיא כנראה נתקלה בו. אבל התסמינים האלה לא מחייבים אפילו פגישה פנים אל פנים עם האיש חסר הפנים. מספיק שהוא יהיה בקרבת מקום כדי לחוש את ההשפעה שלו. ואגב, אל תחשבו עליו יותר מדי, כי ככה אתם בעצם עלולים לזמן אותו, כמו רוחות מהבודהיזם הטיבטי או כמה שדים מהמסורת היהודית. עצם ההרהור הממושך בו עלול לעורר אותו ולהוביל לסכנה. ויש עוד עניין, בכל הסיפורים עליו סלנדרמן אלים מאוד, מאוד. אבל הוא לא סתם אלים כלפי כל אחד בכל מקום, הוא אלים במיוחד כלפי בריונים. סלנדרמן הוא דמות אפלה, חולנית, מרושעת, אבל הוא נוקם את נקמתם של הדחויים. אריק קנודסן, הבחור שהמציא אותו, ממש לא התכוון לזה, ואפילו הוא עצמו הופתע לקרוא אין ספור סיפורים ברשת, באמת אין ספור, שבהם הכותבים, בעיקר הכותבות, מתארים פנטזיות מפורטות מאוד, אדומות מדם, של נקמה במי שמתנקה להם. ובסיפורים האלה זה כמעט אף פעם לא הן שמבקשות ממנו לנקום. סלנדרמן עושה את זה מיוזמתו. כמה מהסיפורים מבקשים להסביר איך סלנדרמן הפך להיות אותו יצור נקלה ומפלצתי מלכתחילה. הוא היה בכלל בחור רגיל, ככה הם מספרים, שסבל מהצקות בלתי פוסקות בתיכון. בכל בוקר הוא קם עם תקווה חדשה בלב שהתפוגגה חיש מהר נוכח יריקות, כללות והתאמרויות מגוונות. אז בסוף הוא החליט להרוז כמה חפצים ולהימלט ליער. אחרי כמה שנים שהוא חי שם, קרה לו מה שקרה לו, אף אחד לא ממש מסביר איך הוא איבד את תווי הפנים או קיבל עוד כמה זרועות, הוא אימץ לעצמו גם את הכינוי והחליפה. ומאז הוא מגיח מתוך היער לעתים רחוקות ומגיע לכל מקום שבו הוא חש בנוכחותה של בריונות. אתם אולי שואלים את עצמכם בשלב הזה אם אנשים שמספרים על סלנדרמן באמת מאמינים בו. הרי יש כאן משהו מוזר. מצד אחד, הצעירים שכותבים את הסיפורים האלה ברשתות יודעים שהם עצמם ממציאים אותם. אבל מצד שני, הם יכולים להאמין שהם ממציאים סיפורים על דמות קיימת, אמיתית. ויש גולשים שבכלל מספרים, מוכנים להישבע, שהם הרגישו את נוכחותו של סלנדרמן או אפילו פגשו אותו. ויש אנשים, וצריך לזכור שברשת אלה תמיד הרוב, שלא כותבים את הסיפורים האלה, אלא רק עוקבים אחריהם, וכשמדובר בנערים ובילדים, אולי היחס שלהם לטקסטים האלה קצת פחות ביקורתי. ובהקשר הזה עולה גם שאלת הקטלוג של הסיפורים האלה, כלומר, מה זה בעצם? ובלשון המקצועית, לאיזו סוגה היינו ממיינים אותם? האם אפשר להגיד שזו קונספירציה? לא ממש, כי סלנדרמן הוא לא בדיוק מזימה חובקת עולם, אלא יותר דמות אחת שפועלת לבדה. האם אפשר להגיד שאלה שמועות? במידה מסוימת כן, כי אנשים מפיצים פרטי מידע לא מבוססים, שהם לא בטוחים במידת נכונותם, ואנחנו גם יודעים שהאינטרנט הוא כר פורה במיוחד לשמועות. ואפשר להגיד גם שאלה אגדות, או כמו שקוראים לזה היום, אגדות אורבניות. סיפורים שמי שמספרים אותם נוטים להאמין שהם התרחשו, גם אם הם לא בדיוק היו חותמים על זה. ויש כאן עוד עניין, עניין האמונה. אמונה זה משהו שאנחנו נוטים לחשוב עליו בצבעים של שחור ולבן. או שאתה מאמין בזה, או שלא. אבל אם תעמיקו בזה רגע, תשימו לב שזה לא באמת ככה. תחשבו נניח על סנטה קלאוס או פיית השיניים. ילדים יכולים בו זמנית להאמין ולא להאמין בקיומם. או תחשבו על המיתולוגיה היוונית. החוקר פול ון מציע בספר המכונן שלו, האם האמינו היוונים במיתוסים שלהם, שהתשובה היא כן ולא. ובמילותיו, היוונים האמינו שהאלים נמצאים אי שם בשמיים, אבל הם היו מאוד מופתעים אם הם היו רואים אותם שם. מבחינת היוונים, האלים האלה היו אמיתיים, אבל התקיימו על התפר שבין דמויות אמיתיות לרעיון מופשט. אולי זה נשמע קצת מסובך להבין את זה, אבל נסו להיזכר באופן שבו התייחסתם בליל הסדר כילדים לביקור של אליהו הנביא. מצד אחד הרגשתם שההורים שלכם קצת עובדים עליכם, ומצד שני במידה מסוימת האמנתם שבאמת אליהו הגיע על קצות האצבעות בדיוק ברגע שלא הסתכלתם. אז באופן הזה, צעירים שכותבים על סלנדרמן ברשת יכולים להיות מעט סקפטים, ובכל זאת להשתכנע שבמידה מסוימת הוא אכן קיים. כמו ביגפוט של עידן הסייבר, הוא מתהלך בשולי הערים או בשוליים של המרשתת, ועשוי להפציע בכל רגע אם רק תהיו ערניים מספיק. אגב, סלנדרמן גם מזכיר כל מיני יצורים אחרים, אינטרנטים יותר או פחות. מזכירים בהקשר שלו למשל את ווקינג סם, סם המתהלך, מעין מקבילה אפלה של הדוד סם האהוב. ווקינג סם הוא דמות גבוהה עם מגבעת שחורה ולפעמים מקל הליכה, מסתורית אלא מה, שמטיילת בדרכים צדדיות ומציצה בחלונות של בתים. לפעמים מתארים אותו גם כמי שסוחב על הכתפיים שלו או אחריו בסק שורה של גופות. לא בדיוק מראה מלבב. ולפי חלק מהסיפורים, גם הוא, כמו סלנדרמן, מפיץ סביבו יצר אובדני. ובנקודה הזו חשוב להגיד, אם אתם או מישהו שאתם מכירים סובל ממחשבות אובדניות, במציאות לא מדובר בשום כוח על של דמות מיסטית, אלא בקושי נפשי שאפשר לטפל בו באמצעות קבלת עזרה חיצונית, בטיפול פסיכולוגי או תרופות. אז הכרנו קצת את הדמות של סלנדרמן, ועכשיו הגיע הזמן לשאול מאיפה הוא באמת הגיע. כלומר, אנחנו זוכרים שיצר אותו אדם בשר ודם, בפורום שמתעסק בסיפורי אימה, אבל זה החלק השולי. באותה מידה התפרסמו בפורום הזה אלפי דמויות אחרות. הדבר החריג במקרה של סלנדרמן, זו העובדה שהוא קיבל חיים משלו, הוא תפס והתפתח בכיוונים לא צפויים.
And I think that was really fascinating for us to watch because we know it started, you know, we know it started on the Something Awful forum in 2009. It, you know, it has this sort of trajectory. We know all of the you know, the video games, we know the
אחת החוקרות שצללו לתחום הזה היא החוקרת הקנדית אנדריאה קיטה. היא התעניינה במיוחד בקשר בין הסיפורים על סלנדרמן לבין תופעת הבריונות. היא אומרת שמלבד אותו רצח בוויסקונסין אפשר למצוא עקבות לנוכחות של סלנדרמן בשלל זירות של מקרי אלימות או התאבדות. למשל, צעירה מפלורידה שהציתה את הבית של המשפחה שלה, הצהירה שהיא מעריצה אותו. ובמקרה אחר, זוג מלס וגאס, ימניים קיצונים שירו בשוטרים, סיפרו שהם נוהגים להתחפש אליו לפעמים. ואז היא מצביעה על כך שהתסמינים של מחלת סלנדרמן הם בעצם התסמינים שסובל מהם מי שסובל מבריונות. כאבי ראש, נדודי שינה, אובדן זיכרון, חרדה, דיכאון, פרנויה, ואפילו במידה מסוימת דימום מאף ופציעות בלתי מוסברות, וכן, מחשבות אובדניות. אז היא עשתה את מה שחוקרים רציניים עושים, ויצא לראיין אנשים צעירים שקראו על סלנדרמן, או שפגשו אותו, או שכתבו עליו. ובסופו של דבר היא הגיעה למסקנה שסלנדרמן מהווה איזושהי דרך לדבר על בריונות למי שסובלים מבריונות, אבל מתביישים או פוחדים לדבר עליה באופן ישיר, או מתקשים להודות גם בפני עצמם שהם סובלים מהצקות. לדעתה, זוהי איזו דרך עקיפה של צעירים לדון בנושא הזה ולאבד אותו. וברשת, הסיפורים האלה כמעט תמיד מעוררים דיון. ולא רק שהסיפורים האלה עוזרים לדון בתופעת הבריונות, הם גם ממלאים איזושהי פנטזיית נקמה, כמו שכבר ראינו. ויש גם קוראים וקורות רבים שבשבילם הסיפורים האלה עונים על צורך תרפויטי כלשהו. מישהו אחר כותב את מה שהם רוצים לצעוק, אבל לא מסוגלים. וכאן אפשר לשאול למה בסיפורים האלה סלנדרמן בעצם נוקם ולא הקורבנות של הבריונות בעצמם. ולזה יש כמה תשובות אפשריות. למשל, שמי שמספרים את הסיפורים האלה סולדים מאלימות או יודעים שזה לא הפתרון הנכון, ובכל זאת האגרסיביות פשוט מפעפעת בתוכם. ובכיוון קצת אחר, אפשר להציע שמי שכותבים את הסיפורים האלה פוחדים להפוך לסלנדרמן בעצמם. כלומר, הם מפחדים שהבריונות שממנה הם סובלים תהפוך אותם ליצורים דחויים, אלימים וחולניים. אותה החוקרת שהזכרנו קודם, אנדריאה קיטה, שמה לב לעוד משהו שאי אפשר להעמיד בחשיבות שלו. כמעט את כל הסיפורים על סלנדרמן כותבות נערות צעירות, למרות שהמציא אותו בכלל גבר ולמרות שמדובר בדמות של גבר. וגם את זה אפשר להסביר בכמה דרכים, ואולי בראש ובראשונה שבפועל נשים הן פשוט פחות אלימות מגברים. אם בנים בהכללה גסה מחזירים כשמרביצים להם, בנות יושבות וכותבות סיפורי אימה על גבר שינקום בשמן. כל התובנות האלה מאוד חשובות כי הן מזכירות לנו, בדיוק כמו שראינו בפרקים הקודמים של הפודקאסט, שסיפורים עממיים אף פעם לא סתם מתפשטים. אם לסיפור כלשהו אין אחיזה של ממש במציאות, ובכל זאת מספרים אותו המון אנשים בהמון מקומות, כנראה שהוא פורט על נימים כלשהם, בין אם אלה נימי ההיגיון או נימי הרגש. סלנדרמן נולד לפני כמעט עשור ועלה לכותרות ב-2014 אחרי מקרה רצח מבעית. אחר כך הוא נעשה מוכר ונפוץ עוד יותר בעקבות כמה משחקי מחשב שהתבססו על הדמות הזו, וגם סרט האימה אחד שנקרא על שמו ושהיה קושה למדי מכל הבחינות.
Check this out. Here is the last site she visited. Slenderman. What was that?
יש מי שטוען שכשהסרט נכשל, גם קהילת סלנדרמן התחילה לדאוך אחרי שהגיעה לאיזושהי התפוצצות. ובכל זאת אפשר ללמוד הרבה מהתופעה הזו, על איך שסיפורים מתפשטים ברשת, אבל גם על בריונות ועל התמודדות איתה, ועל החשיבות להקשיב לסיפורים שמזעזעים אותנו גם אם הם נראים לנו תפלים או מטופשים. כשהורים ברחבי ארצות הברית שמעו על סלנדרמן לראשונה, רבים מהם פשוט אסרו על הילדים שלהם לכתוב עליו, לקרוא עליו או אפילו לדבר עליו. חלקם עשו את זה בעקבות עצות של אנשי התקשורת. במקביל, הרבה אתרים ברשת התחילו לצנזר כל הודעה שכוללת הזכור של השם הזה. מבחינת ההורים ומנהלי האתרים האלה, העיסוק בסלנדרמן נתפס כמסוכן. וייתכן שהם צודקים, אבל מה שמסוכן אפילו יותר מדמויות חולניות, מעוותות ורצחניות, זו המציאות. הנערות שכתבו על סלנדרמן לא עשו את זה רק כי הן אוהבות סיפורי אימה, אלא כי הן רצו להשמיע קול זעקה וכנראה הרגישו שהן לא יכולות לעשות את זה בפני ההורים שלהן, או הצוות הטיפולי של בית הספר, או אפילו חברים בני גילן. הניסיון למחוק את סלנדרמן מהרשת בניסיון למגר את האלימות שמאיימת על הפרברים מפספס לגמרי את מקור התופעה. זה כמו לשים פלסטר לאדם אחד בניסיון לבלום מגפה. ובמידה רבה זה גם דומה לנטייה להאשים את משחקי המחשב או סרטי הקולנוע באלימות של בני הנוער במקום להבין באמת את מציאות החיים שבה חיים אותם בני נוער שנוטים להתנהג באלימות. מה שבאמת צריך לדבר עליו זו תופעת הבריונות בבתי הספר וברשתות החברתיות, מקרים של אלימות ביתית, כלומר הורים שמתעללים בילדים שלהם, הקשיים הנפשיים שכרוכים בגיל ההתבגרות, סכנות אובדנות, ועל זה שמותר ובעצם חובה לבקש עזרה. סלנדרמן מפחיד אותנו לא רק בגלל שהוא יצור על-טבעי, אלא דווקא בגלל שהוא משקף דבר אמיתי כל כך. את האלימות שיכולה להגיח כל רגע בין העצים או מתוך טיק טוק ברגעים שבהם אנחנו הכי פחות מצפים לה. תודה שהזנתם לנה להפיץ. אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט הזה ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל ובגוגל או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. את הפרק הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת ואני יובל פלוטקין.